את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום לכולם, היום אנחנו בתוך שבעת הימים של הנישואין של מתן תורה. כידוע, שבעה ימים משבועות הם ימים של בגדר של שבע ימי המשתה, על כן נוהגים בהם שמחה ולא אומרים בהם תחנונים, ואנחנו נתייחס למשמעות של הדימוי של מתן התורה לנישואין וההשלכות של זה בכל מה שנוגע לחיי בית וחיי חינוך. כידוע, יש התייחסות בכמה וכמה פרמטרים לנושא של מתן תורה בהקבלה מלאה לנישואין. יש את יום החופה ויש את יום מתן תורה, יש את שבעת ימי המילואים שהם הקמת הבית המשותף בין בורא העולם לבין עמו והתורה. בית המקדש, עיקר עניינו, כך אומר רבנו הרמב"ן בהקדמתו לפרשת תרומה, הוא נועד לשם הקשר באמצעות התורה בין הבורא לעם ישראל. הדיבורים של הקדוש ברוך הוא היו מבין שני הקרובים אל משה רבנו ומשם לכלל ישראל. חז"ל אומרים, על פי איך שמסביר רבינו הנציב מוולוז'ין בספרו העמק דבר על התורה בפרשת תצווה, שמשה רבינו היה נכנס אל קודש הקודשים, שומע את כל השם מדבר אליו מבין שני הקרובים, והיה הולך החוצה לכיוון ההיכל, ושם מסתכל על הנרות, מתבונן היטב בנרות הקדושות, הנרות הקדושים של המנורה, ומבין את כל בחינת התורה שבעל פה, את כל העומקים, את כל פרטי הפרטים של ההלכות של אותה מצווה שהוא שמע מפי האלוקים, ומעביר את זה לאחר מכן דרך אהרון הכהן ובניו לכלל ישראל. הדבר הזה היה אם כן המקום של הבית, הבית של התורה, היינו הקישור בין הבורא לעם ישראל. וכמו שבכל נישואין יש את עצם החתונה ויש את שבעת ימי המשתה, כך אנחנו בנישואין עם התורה. כידוע, מתן תורה נקרא יום חתונתו, הבורא כביכול התחתן עם עם ישראל דרך התורה, ויש לכך גם שבעת ימי מילואים, שבעת ימי המשתה. יהודי יקר המציא לי תנאים מיוחדים, ניסוח שהיה הולך בכמה מקהילות ישראל, מה שאני עומד לקרוא עכשיו מאוד מאוד יפעים את ליבי. ראיתי את הדבר הזה שזה נקרא בכל ליל שבועות בבית מדרשו של האדמו"ר הצדיק הזקן רבי חיים צבי טייטלבוים, זכר צדיק וקדוש לברכה, בסיגט ולמעלה בקודש אצל הקדושת יום טוב והיתבלב, זכר צדיקים וקדושים לברכה, ועד היום הם נקראים אצל הרב הצעיר רבי קוטיאל יהודה טייטלבום. ושם היה נוסח של סוג של תנאים, אירוסין, איך היו נקראים, מה היה ניסוח של שטר התנאים בחיבור הזה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יש אצל מנהגי עדות המזרח כתובה מיוחדת לחג השבועות. כפי שאמרתי, הכל מדומה למצב של אהבת עולם, אהבה רבה. כתוב שם בניסוח של התנאים כך: למז לטווה כדאמרי במערבה, מצא אית את המצא טווה, מצא אישה מצא טוב, את היית להלווי רבבה. זה ממש כמו שיש רב שראש ישיבה שמקריא את התנאים אצל חתן וקלה, זה מה שהקריאו את התנאים, אלה הקראת התנאים בין המורה לעם ישראל. את היית להלווי רבבה, וזאת הברכה, המגיד מראשית אחרית, הוא ייתן שם טוב ושארית, לילה דברי התנאים והברית, שנדברו ויתנו הני, בין הני תרי הצדדים היינו. מצד האחד, זה הקדוש ברוך הוא, האחד יחיד ומיוחד, מרום רם על כל רמים, גבוה על כל גבוהים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, העומד מצד ביתו. הקדוש ברוך הוא אבא של הבת שלו, הבת הזו היא הקלה התמימה וישרה מפז ומפנינים, יקרה מרת תורה תושיה. זה השם של הבת של הקדוש ברוך הוא, תורה תושיה. ומצד השני, זה כלל ישראל, עומד הרב רבן של כל החכמים, אדון כל הנבראים, מופלא ומופלג, מורנו הרב משה רבינו עליו השלום, העומד מצד בנו החתן הבחור ונבחר מכל עם ולשון, הלא הוא ישראל אשר בך התפאר, השר הבקי בכל מיני חוכמות, החרוץ וחריף, רבי ישראל. עיסה אותו חתן ישראל, למזל טוב את הקלה, מרת תורה, בחופה, ובקידושין, ואל יבריחו ואל יעלימו זה מזה, רק ידורו באהבה ואחווה ורעות, בייחוד השלים וברצון. השם חכם הרזין, שוכן שחקים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המתחייב את עצמו לנדן, לשון נדוניה, את ביתו הקלה, בתרייג מצוות, היינו רמח מצוות עשה ושזה מצוות לא תעשה, ומתנות, זין מצוות דרבנן, ובגדים, תנ"ך, משנה, תלמוד, מדרשים, ואגדות, ספרה וספרי, ותוספת, ותוספות, ופוסקים, לשבת ויום טוב, ומפרשים על כל התורה לכל, הכל כנהוג. הנה המחותן השני, רבי משה רבינו עליו השלום, מתחייב את עצמו לנדן את ביתו הקלה, בתלית קטן היינו בגדים, ותלית גדול וציציות ותפילין של יד ותפילין של ראש וטבעת קידושין ג' כריכות של אצבע, והבגדים של שבת ויום טוב, פסח ושבועות וסוכות ראש השנה ושמחת תורה, חנוכה ופורים וכו' וכו'. הרב משה רבינו עליו השלום יסדר הקידושין, מי הוא יסדר הקידושין? החסיד קדוש אלוקים אהרון כהן צדק, זה הרב מסדר הקידושין, המשמש בקודש הקודשים, זה אהרון הכהן, ישמש הכלי זמר, יזמרו בכל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר הרזים, כל אשר חוצב להבות אש, כל אשר יחיל מדבר, יחיל השם מדבר קדש, כל השם יחולל הילות, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך תמו בשלום. ערב קבלן מצד הקלה, מי הוא הערב מצד הקלה, מצד עם ישראל שמיוצגים על ידי רבם משה, מי הם ערב קבלן מצד הקלה? הנתלה צדיקה, שלושת הצדיקים, הלא הם האחד אב המון גויים אברהם חסד, והשני עולה תמימה יצחק מידת הגבורה, והשלישי התם יעקב אבינו תפארת. ערב קבלן מצד החתן, מי הוא הערב מצד החתן? ערב קבלן מצד החתן זה למעשה כמובן הוא בעצם הילדים עוללים ויונקים מסד את העוז. למעשה, כפי שאמרנו, החתן הוא בעצם העם ישראל, וקלה זו התורה, ביתו של הקדוש ברוך הוא, והתורה מביאה איתה את שלושת האבות הקדושים, והחתן מביא איתו את הילדים, הילדים הם הערבים שלנו לקיום התורה. כנס מצד העובר, יש לנו גם כנס בתנאים האלה, תשובה ותפילה וצדקה. ומצד המקום, מחילה וסליחה וחפרה, ולהוסיף עליהם בנים, חיים ומזונות מרווחים, ועוד דברים. הייתה החתונה, פה מדווחים על החתונה שכבר הייתה, בשישה ימים לירח סיוון, שנת בית אלפים תף ממחת לבריאת עולם. עדים אנחנו, עזיונו השמיים ותשמע הארץ. אלה העדים שמעידים, השמיים והארץ, על החתונה שהייתה ב-2448, בית אלפים תף ממחת, בשישה ימים לירח סיוון. למה אני מקריא את כל הנוסח הזה? פשוט לתת לנו איזשהו מבט להבין את סוג הקשר בין ביתו של הקדוש ברוך הוא התורה לבין החתן עם ישראל. זה ממש מקביל לחתן וקלה שאנחנו מכירים. חז"ל אומרים שהשרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם. כל מי ששרוי בלא אישה אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם, ורק אז ויקרא שמם אדם. זאת אומרת, יש כאן מצב של אדם שלם, זה רק איש ואישה. כנל אומרים חזל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, כלל ישראל יש לו תואר מיוחד, מעבר לדומם צומח חי מדבר, יש מה שנקרא אדם, אדם מלשון אדמה לעליון, זה רק השילוב של זאת התורה אדם כי ימות באוהל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, החיבור בין החתן עם ישראל לתורה ביתו של הקדוש ברוך הוא יוצר את השם אדם, כשיש שם ישראל במובן של אדם, זה המציאות שנקראת השלמות של אדם, והחיבור הזה הוא עד כדי כך שכשחסר אדם בלי אישה, אישה בלי אדם, בלי בעלה, אז זה לא בן אדם, זה נקרא פלגה דגופה, פלגה דנשמטה. לכן כידוע בברכות האירוסין, ברכות השבע ברכות, מברכים יוצר האדם רק שם, משום שיש חתן וכלה ליד השולחן, וזה בעצם יוצר את השלמות שנקראת אדם. התורה תמיד נמשלה לאישה, הילד תאווים, יעלת חן וכולי. כל ההתקשרות בין עם ישראל לתורה היא תמיד דרך ברכה שנקראת אהבת עולם, אהבה רבה. כידוע בתפילת ערבית מברכים, אומרים ברכה שנייה על קבלת התורה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. וממילא תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת, על כן לא נעזוב את זה, זה חלק מאיתנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, וקיצות היית שיחך, בהתהלכך בעולם הזה, אם בחוקותי תלכו, זה המוליך אותנו. אם באמצעות התורה אנחנו הליכות זה הלכות, זה אלה הרגליים שבאמצעותם אנחנו הולכים. בשוכבך, אחרי שכל המשפחה עוזבת את הקבר, האדם נשאר רק עם אשתו האמיתית, שזה התורה. זה נקרא בשוכבך, שהוא שוכב, ושכבתי עם אבותיי, אז תשמור עליך מכל מיני מלאכי חבלה ומזיקים למיניהם. ובהקיצות התחיית המתים, רק מי שיש בו תל תורה, תל תורה מחייהו. מי שאין בו קשר לתורה, אין בו את הגרעין של החיות. זאת הצורה של האדם האמיתית, אדם ותורה, אדם ואשתו. האור החיים הקדוש כידוע כותב בפרשת ויצא בעניין של לוי שנולד כבן שלישי לאימנו, שהליווי האמיתי, הזוג האמיתי שבת כל הכריזה בת פלוני לפלוני, איש ואישה, חתן וקלתו, הזיווג האמיתי הולכים לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם הבא. הוא כותב שם בשם הזוהר הקדוש, ידוע כי הזוגות הולכים למעלה בעולם העליון בתמידיות. הזוגות האמיתיים, איש ואישה שידעו להם, שכל המאה שנה שהם חיים פה מגיל 20 בערך עד 120, זה הכל הקדמות, זה הכל הכנה. עיקר הזיווג זה למעלה בעולם העליון, ולכן הוא מסביר שם שלעד דאגה, שואיל ואילו הזיווג המקורי של יעקב אבינו, אלא רחל, אז אולי לא תהיה איתו למעלה, אבל אחרי שילדה ממנו שלושה ילדים, הפעם ילווה אישי אליי, ילווה זאת מילה שמעוררת קונוטציה של לוויה. עכשיו אני חושבת שאחרי השלושה ילדים, שזה כבר באמת מהווה סימן לחיבור אמיתי שלי עם יעקב, אז היא הסתפחה לנשמת יעקב ורחל, הפעם ילווה אישי אליי. זה מה שהרגיע את לאה ימינו, הפסיקה להתלונן שהוא היא רחוקה, שהיא לא, שלא בדיוק איתו. זה דברי האור החיים הקדוש. אז בדיוק אותו דבר, כמו שאיש ואישה בזיווג האמיתי נמצאים בעיקר למעלה, כך כמובן מה שנמצא באמת עם האדם למעלה זה הקשר שלו לתורה. התורה היא עצם ההוויה, היא החיבור של צורת שלמותו של האדם. הבנו שהמילה ישראל, אלה הם ראשי תיבות של המילים, אומרים חז"ל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יוד שין ריש א' למד. יוד שין ריש א' למד, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת, כל יהודי הוא חלק מאותיות התורה. הבורא והתורה וכלל ישראל זה אחד. לכן יש פה נפקות ההלכתית כידועה, שחס וחלילה מי שרואה יהודי שמסתלק לבית עולמו והוא נמצא בארבע עמותיו, ולא משנה אם זה פיגוע או תאונה או איזה החייה לא מוצלחת או דברים כאלה, חייב לקרוא. חייב לקרוא את בגדיו. למה? איפה הוא לא קשור אליו, הוא לא משפחה, הוא לא משיבת הקרובים, לא אח שלו, לא בן שלו, לא אבא שלו. לא, הוא חייב לקרוא כיוון שהוא כאילו רואה פה ספר תורה שנשרף. משום שהאות הזאת שלו נמחקה בפטירתו של אותו אדם יהודי, וממילא הספר בבחינה של שריפה, ומי שרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוא. עד כדי כך להבין את מהות היהודי. כלפי מה הדברים אמורים, אנחנו היום רוצים לנסות להסביר איך אנחנו מנחילים לעצמנו, לילדינו, את החיבור הזה, את המציאות האמיתית שלנו, להבין שיהודי זה לא אמריקאי עם תרבות של פרנסה, או צרפתי, או בריטי, או רוסי, תרבות כלשהי, ויש לו גם תפילין וציצית ושבת וחגים ומצות וסוכה. זה ממש לא זה, זה ממש לא זה. צריך להבין, זה הבחינה הזו נקראת תלכוי מבקרי. כלומר, אני בפגישות אקראיות פוגש את הבורא בבית הכנסת, בשבת, פוגש אותו בתפילות, פוגש אותו אולי בשיעור שיעור קבוע, פוגש אותו בפסח, פוגש אותו בברכות, בברכת המזון. זה ממש לא זה. מי שמבין מה זה תורה, ולכן לאנשים שלצערנו רחוקים או הורחקו, לצערנו הם בגדר של תינוקות שנשבו, הם לא יכולים להבין על מה מדובר. זה הסוג של קצרים בתקשורת שיש בינינו, לא רק לבין עולם של אנשים שלא חונכו על ברכי תורה, אפילו אנשים שהם כן גדלו במסדות של תורה, אבל לא חל אצלם הקליק הזה, החיבור לא חל, לא נוצרה אצלם הכימיה של הקיים חיינו. זה לא נעים לי לומר, לפעמים אנחנו שומעים שהם באמת אומרים לנו, אני לא מבין מה זה קיים חיינו. מה, אלה החיים שלי? החיים שלי זה אישה, ילדים, פרנסה, עבודה. נכון, אני בן אדם דתי, חרדי, אני בן אדם שומר מצוות, אין לי שום התקלויות, אני משתדל למעט התקלויות עם רצון השם, אני משתדל שלא יהיו לי בעיות הלכתיות, אבל אלה החיים, איך אני מסביר? הרי זה מילים של אלוקים, זה לא מילים של איזה שהם פליירים, של איזשהו ארגון שהדפיס. זה מילים של אלוקים, כי הוא חייך ואורך ימיך. יש כאן בעיה איך אנחנו מנחילים את התחושה שהחיים האמיתיים הם חיי תורה. חיים של אכילה, שתייה, קריירה וכדומה, זה הכל חיים מחוץ למציאות. זה מחוץ למציאות האמיתית. לא המציאות הוויזואלית שמצטלמת יפה בכל מיני מכשירים דיגיטליים. מחוץ למציאות האמיתית, המציאות האמיתית של המצוי האמיתי ששמו הבורא, שהוא ממלא כל אלמין, שמלוא כל הארץ כבודו. אם לא מתחברים לזה, זה נשמע טורקי, זה נשמע באמת מנותק לגמרי. לכן עלינו להבין, אם אנחנו זוכים קצת להתקרב אל הקודש, לעבור את מה שעברנו בעזרת השם ברוממות הרוח, את חג מתן תורתנו, נמצאים בתוך שבעת הימים של שבעת ימי המשתה, כך שמעתי בשם הרב אלישיב, שלכן שבעה ימים אחרי שבועות, זה כמו שבע ברוכת, זה כמו שבע ברכות, ממשיכים. איך אנחנו מנחילים את הדבר? צריך להבין שהכל מתחיל ממילת מפתח שנקראת אהבה. הבאנו קודם שהברכה שמדברת על תורה היא ברכת אהבה רבה בשחרית, לפני שאומרים שמה ישראל, ואהבת עולם לפני שאומרים שמה ישראל בתפילת ערבית. יש גם כאלה שאומרים את הניסוח אהבת עולם בבוקר. מה זה? מדוע הברכה הזו שעוסקת בתורה תמיד מדברת על אהבה? כידוע, אהבה זאת מילה שהגימטריה שלה היא 13. א', ה', ב', ה', זה ביחד 13 כמו 1. 1 זה גם 13. 13, 1. משהו פה מתאחד יחד. זאת אחדות שמביאה לתוספת, לריבוי, לפריאה, לצאצאים. יש מושג שנקרא פריאה ורבייה בתורה. דברי תורה פרים ורבים. האדם מייצר חידושים, התנהלויות גבוהות, השגות גבוהות יותר. וכמו שרבי חיים מוולוז'ין אמר, ככל שהוא יותר מבין בתורה, מעמיק בתורה, יש לו הערה יותר ברורה בדברים. אז אצלו זה נקרא חידוש. זה פרי שהוא ילך איתו לנצח נצחים. ידוע שבשם הזוהר כתוב שבזמן שהייתה תקופה בהיסטוריה בתחילת בית שני, שעזרא הסופר רצה לעקור את היצר של הריות, רצה לעקור מהשורש למעלה בעולמות העליונים את היצר של הריות, אז אמרו לו, תשמע, אתה תגרום לכך שלא יהיו יותר חידושי תורה, שלא יהיו יותר חידושי תורה, אתה עוקר את הפריאה ורבייה בתורה בשורשים הגבוהים למעלה למעלה בקודש, זה אחד. תבין, יש כאן קשר. זה בעצם המשמעות של מה שכתוב, שהיה תן הקדוש שלא התחתן, זה היה בן עזאי, לפי שכל חשקו התרוקן רק לתורה, ולא נשאר כלום למערכות אחרות של העמדת משפחה. זה עומק הכוונה, כפי ששמענו ממורנו ורבינו. העניין הזה שאנחנו מוצאים, שמי ששקוע בתורה, הוא יש לו תבלין כנגד היצר הרע, זה הפתרון האמיתי, לא רק משום שהראש שלו תפוס, בחור שתפוס במחשבות של תורה, אז המחשבות הזרות, הלא תאורות, אינן מצויות אלא בלב הפנוי מן החוכמה. זה לא רק משום שהוא תפוס, נגיד, לא יעזור פה להיות תפוס במתמטיקה, או להיות תפוס במדעי המדינה, או במדעים אחרים. יש כאן פתרון אמיתי, פתרון שנותן תבלין, תבלין פירושו לא אנטיביוטיקה לרסק איזשהו חיידק אלים, אלא יש כאן תבלון, יש כאן התאמה של שיוך, ניתוב אותו יצר הרע אל התורה. ידוע שאני יודע מכמה מקרים באמת מיוחדים במינם, שאנשים לא זכו בשלב מסוים לאחר החתונה להיפקד בזרע של קיימה, וחלפה לה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, עד שהגיע הרב קניאבסקי והתערב בעניין לבקשתם. אז הוא אמר להם, תוציאו ספר. הוא אמר לאבא, תכתוב קונטרס, קונטרס של חידושי תורה, תנסה לעבוד על נושא מסוים בכל מרחבי התורה, ותתמקד בו, תעמיק בו, וממילא, ככל שתצלול יותר במי התורה העמוקים, אתה תמצא פנינים, תאסוף אותם בספר, וזה יהווה סגולה גדולה. ואני יודע על מי מדובר, יש אפילו מקרה אחד שאני שומע שיש לו כבר בעזרת השם 7 ילדים, כל ספר ילד, כל ספר שהוא מוציא, לא אגיד את השם פה, שהסדרה מוכרת מאוד בקרב הלומדים, בהלכה, כל ספר ילד חדש, זה משהו מדהים. המקור הוא זה ספר תולדות אדם, זה ספר תולדות אדם. יש כוח מיוחד בקדושת התורה, בהעמקה בתורה, שהוא לא רק תופס את הראש משטויות, אלא נותן את המענה האמיתי בבחינה של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. מה פירוש לעבוד ולאהוב את הבורא בשני יצרים? ביצר הטוב אני מבין, מה פירוש לעבוד את הבורא ביצר הרע? ביצר הרע פירושו לנתב, כן, ברגע שעוסקים בתורה, הכוח היצרי הזה מקבל תרגום, שכפול, הסבה אל מציאות של תורה. ולכן אנחנו רואים שהחזל אומרים תבלין, זה המענה. אם פגע בך מנובה על זה, אם זה אייפון, אם זה סמארטפון, אם זה חברה קלוקלת, אם זה תקשורת, אם זה אווירה בעייתית, מושכהו לבית המדרש. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה מחזירם למוטב. אותי עזבו, תספיקו להתעסק איתי, תתעסקו עם התורה שלי, דרכה תגיעו אליי, דרך הבת נגיע לאבא, כמו שראינו בתנאים האלה של האירוסין, דרך הבת של הבורא, תורה שהבורא השתעשע עם ביתו 974 דורות לפני בריאת העולם, תף תף קופה עם דלת דורות, ולאחר 26 דורות מבריאת העולם ששלמו 1,000 דורות, אז הוא ציווה את הדבר הזה ל-1,000 דור, דבר ציווה ל-1,000 דור. תתעסקו עם תורתי, והמאור הזה יחזירם למוטב. לכן, כשהיו דיונים ב-30-40 שנה האחרונות, מה לעשות עם איך להתנהל מול ידוענים למיניהם בעולם החילוני, שאמרו, אנחנו רוצים לשמוע, רוצים להתעניין, יום, שבוע, 5 שעות, בבקשה, תעשו איתנו מה שאתם רוצים. אתם רוצים להכיר לנו את תורת ישראל של 3,300 שנה, תנו. היו דיונים מה לעשות איתם באותו זמן, לתנועות המפורסמות שהיו בעיקר באותו זמן, אל המקורות של הרב דרורי זצל, והיה עזור שמח, הרב רבי זצל, הבנים הגדולים שהקימו, הרב מנדל ויינבך, כולם הצדיקים האלה, והמחסקנה לאחר התייעצות עם גדולי הדור, בתוכם הרב שחיה וגם הרב אלישיב, זכר צדיקים וקדושים לברכה, תלמדו איתם דף גמרא. חלק הציעו להתפלסף איתם, לדון איתם בשאלות יותר אקדמיות באמונה, מדע ותורה. עזבו את הכל, קחו דף גמרא, מסכת בבא קמא, מסכת בבא מציעא, תדונו איתם בסוגיה הלכתית עמוקה, ודרך הנתונים של משנה, גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, המאור שבתורה, הקדושה של התורה, ההיגיון, השכל של התורה, הוא ימשוך אותם. וכך היו במקרים מדהימים אצל אנשים שלא נתנו סיכוי שהדבר הזה ידליק אצלם משהו. לפעמים זה לוקח חודש, לוקח שנה, הוא בא לשיעור, הוא שם את הכיפה כשהוא בא לשיעור, אחרי זה הוא מוריד, אבל מחלחל משהו משום שנשמתו נשמתו מתחברת. נשמתו של אותו יהודי היא נשמה של תורה. הנשמה הזו נמשכת אל התורה. אני רוצה לספר לכם סיפור שראיתי באחד הספרים של הרב יצחק זילברשטיין, שהייתה בעלת תשובה באחד הקיבוצים, שבאמת הייתה צדקת עצומה, צדקת נפלאה. ודבר אחד היא לא הצליחה להשתלט על עצמה, לא לעשן בשבת. היא הייתה מעשנת והיא לא יכלה להפסיק 24 שעות או 25 שעות לא לעשן. וזה ממש היה באונס גמור, אבל היא לא יכלה להשתלט על עצמה. ובאו לרב אלישיב, מה עושים איתה? בעלת תשובה, צנועה, צדקת, הכל היא מקיימת. רק את הנושא של מלאכת מבעיר ומחבא בשבת, היא לא יכולה לשלוט על עצמה. אחרי שהוא ניסה לתת עצה אחת, שניים ושלוש, וזה לא עזר, אז הרב אמר, תבדקו אם היא יהודיה. תבדקו מה המקור שלה. התברר שאמא שלה עברה גיור רפורמי, שלא היה לה שום משמעות, והיא גויה. גויה שהתנהלה כחרדית בכל העניינים, אבל היא הייתה גויה, כיוון שאמא שלה הייתה פשוט גויה, שום גיור לא חל. לא קיבלה על עצמה מעולם האמא שלה עול מלכות שמיים, והיא נולדה ולא עברה שום תהליך של גיור. מיד גיירו אותה כדת וכדין. על השבת הראשונה אחרי הגיור, לא היה לה שום קושי, המינימלי ביותר, לא לעשן. שאלו את הרב, איך אתה יודע? מה בא לך מחשבה? אישה בעלת תשובה, גרה בארץ ישראל, מה פתאום חשבת שהיא גויה? אז הרב אלישיב אמר, היה ברור לי שנשמת ישראל, שנמצאת ברמה כזו, של צניעות כזו, שבת, למה היא לא יכולה לשמור שבת עם הסיגריות? משום שנשמת ישראל בנויה לתורה. הנשמה היהודית, המודעות הכי עמוקה, מתואמת, בנויה על פי המתכונת של מציאות של תורה. לא הבנתי, אמרתי כנראה, לא יהודיה, איך זה יכול להיות? והתברר שאכן היא לא הייתה יהודיה, וכשהיא נהייתה יהודיה, היא מיד קיבלה את השורש הטהור האמיתי, ואז היא התחברה עם שבת ללא שום עיכוב. עלינו להבין שהדבר הזה הולך גם לכיוון השני. ברגע שאין מתיקות בתורה, אין, לצערנו הורים שואלים אותנו, אין לבן שלי משיכה ללימוד. ואז יש ניתוק וניתוק, ובמקום שאין את המים התיאורים והזקים של תורה, מתחילים נחשים ועקרבים. תקשורת, חיפושי ריגושים בצורה של זלילה חוץ לארץ, חיפושים של תארים אקדמיים, כמובן שקיעה בתוך עולם החומר, הגברת המשכורת, התערבות עם מה שמתרחש כאן לצערנו אצל מי שלא זכה להתחנך, וזה מיליונים של אחים קדושים אבל טועים, ואז הריחוק מעמיק ומעמיק ומעמיק, כיוון שמחפשים תחליף. הנשמה, הנפש, מחפשת משמעות. ואז נוצר איזה יצור שעטנז כזה, שבאופן רשמי הוא כביכול חרדי, והוא מחויב לקודים החרדיים או הדתיים, בצורה של שבת, חגים, בסיסים של כשרות, טהרה וכדומה, אבל אין לו חיבור. אין לו חיבור. ובמקרים חמורים יותר, שיש ניתוק יותר עמוק, אתה רואה תופעות שכמו שחזל אומרים, ישראל כשיורדים יורדים עד לתהום. הם מדברים על כך שראשי פשע באומות העולם, שמעתי מקרובי משפחה חוצניקים באירופה, שיש במתי סוהר מסוימים, שיש מדור מיוחד לישראלים שנתפסו על ידי מערכת העקיפת החוק בבלגיה, הולנד, שוויץ, משום שהם כאלה מתשוכללים בעבריונותם, שהם אפילו מלמדים את האסירים, את הגויים, את הטריקים איך לחזק יותר את הנושא של העבריינות, אם הם נמצאים באותו מדור בבית הסוהר. הראש היהודי אמור להכיל 613 בקבוקונים רוחניים שמבקשים מילוי, מבקשים מילוי של 613 מצוות עשה ולא תעשה. כשזה לא מתמלא, זה בלגן אחד גדול, זה בלבולים, זה חיפושים בקטמנדו שבנפל, חיפושים במזרח הרחוק. הנפש סוערת. נפש של גוי זה 7 בקבוקים ריקים. 7 בקבוקים ריקים. הוא בנוי מראש להיות בגדר מדבר, דומם צומח חי מדבר, ואותם יכול להיות שהוא מקיים פחות או יותר, אולי מבלי מייסים, הוא צריך אמנם לכוון שהוא עושה את זה משום שהבורא ציווה על ידי משה רבינו שכך התנהלו הגויים בני נוח, אבל זה דברים די פשוטים, לא לאכול עבר מן החי, דבר חי, הוא לא צריך שחיטה, אבל העיקר שזה לא יהיה עבר מדבר חי, לא לקלל את הקדוש ברוך הוא, לא לגזול, ליצור מערכת משפטית שנקראת דינים, וג' עבירות חמורות, לא להיות שופך דמים, לא גילוי עריות, במה ששייך אצל גוי, ולא עבודה זרה, הוא חייב להאמין בכל אחד, אפילו לא בשיתוף לפי חלק מהראשונים. אז שבעה בקבוקים, אפילו שחלקם ריקים, לא הופכת את הגוי למשהו לא נורמטיבי, אבל אדם יהודי, שהמהות שלו, המהות שלו, הפנימיות הכי עמוקה בנפשו, היא מציאות של אמונה ותורה, וכשאין לו חיבור לזה, בגלל הלבוש הגשמי, כן, הוא לבוש באור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, כפי שנאמר באיוב, הלבוש הזה מבלבל ולא נותן לנשמה את מה שהיא רוצה, את המזון שלה. התורה נקראת לחם שנאמר לכו לחמו בנחמי. התורה נקראת מים שנאמר רואי כל צמא לכו למים. האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי. לקח התורה הוא מטר, תיזל קטל אמרתי. כי סעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, כי שם השם יקרא זה ברכת התורה. כשהוא לא מקבל את זה, ילד שלצערנו לא מקבל חינוך של תורה, וממלא את זה שעות על גבי שעות של אינטרנט, של מערכות צפייה חלופיות, שבאות כמובן מהעולם הכללי שמנותק לחלוטין, אז נוצר מצב מזעזע של חסר, של חיפוש, של משהו לא תקני, משהו שחסר בעצם צורתו של אדם, הרבה יותר גרוע מגוי. זה מה שאמר רבינו יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בעל הבית הלוי, אביו של רב חיים בריסקר. יש הבדל עצום בין גוי בלי תורה לבין יהודי בלי תורה. גוי בלי תורה זה מצב תקני, זה מצב נורמטיבי. אבל להפך, לגוי אסור לעסוק בתורה. אסור, גוי שעסק בתורה זה חס ושלום, אסור לו גם לשמור שבת. עובד פיליפיני, עובד רומני, עובד שבא מאריתריה. אסור לו לשמור, אסור ללמוד תורה ולא לשמר שבת. אבל יהודי בלי תורה זה חסר בעצם המהות האינטגרלית של ההוויה שלו. התוצאה המתקבלת זה משה חזק, כמו שחזל אומרים, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הם יורדים עד לתהום, עד לתהום. הוא לא נהיה גוי תקני, פעם ככה ופעם ככה. מישהו מכיר יהודי שמקיים את החוק בצורה מלאה על כל פרטיו, שיש לו מדפים בבית של ספר החוקים שהמציאו פה? יש אחד כזה. גוי בדרך כלל שומר חוק, יש כאלה, יש מיעוט של לא שומרי חוק, אבל יש מישהו שמדגדג כמה מס הכנסה לשלם, ומעדר לשלם את כל מס ערך מוסף, ואת כל הפרטים, מישהו מחזיק את זה? לא נתפס על נשמת ישראל, אמר לי קרוב משפחה ממש במעגל ראשון, שבמקומות הוא גר בשני מדינות, בבלגיה ובאוסטריה, שהוא נוסע ברכב, ויש שם הישראלי בסביבה, לצערנו הרב, זה ממש לצערנו, בושנו וגם נחלמנו. הוא אומר שיש איתות בין הנהגים הגויים, שיש להם קוד מוסכם, תיזהרו ישראלי בסביבה. יש בסביבה ישראלי, הוא לא מציית לחוקים פה, אתה יכול לנהוג בצורה הכי זהירה, אבל הוא עלול להתקל בך. שמור מרחק ממנו. כלומר, שום חוק שאינו של תורה, לא נדבק על נשמת ישראל. הוא נדבק על נשמת גוי. הבורא ציווה את הגויים, תעשו מערכת של דינים, אבל יהודי יש לו מרגע בואו לעולם, עד התארה שעושים בבית הקברות. זה נקרא מי והתקדיש את המלומיים ראשונים, שהוא נהיה כעובר, עד מים אחרונים לפני קבורתו, הכל בקדושה. וכשזה לא נעשה, אתה מוצא תופעות שאין להם תחילת הבנה בנורמה. איך מתנהלים? אי אפשר לסמוך על שום דבר. חסר בעצם הצורה. לכן הרב אלישיב אמר, אם היא יהודיה, לא יעלה על הדעת שבהתקדמות כזאת שהתנתקה משטויות, היא לא תוכל לשמור שבת. הדבר הזה הוא חלק בסיסי ממנה. אולי פה ראוי להביא את דברי הרמב״ם שכתב באיגרת תימן. הוא כתב שם שכל יהודי היה בסיני, בין היהודים שהיו בפיזית עם גופם, כ5 מיליון אנשים, כפי שאמר החפץ חיים, ובין נשמות ישראל, עד סוף כל הדורות, כל אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואשר איננו פה היה בסיני. וניטה בו בעולם, העומק של הנקבוביות העמוקות ביותר של נשמתו, כל יסודות האמונה. חושך, ענן, ערפל, קול שופר, קולות וברקים, דברי השם יתברך במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, שראו לכל אבא ואמא לדבר עם הילד. אתם רואים את המילים של המשנה הברורה, את המילים של הקיצור שולחן ערוך, את המילים הקדושות של הגמרא. זה הכל השם אמר למשה במעמד שציינו השנה 3,330 שנה לקיומו. ותדעו לכם, זה מילים קדושות של אלוקים, זה מילים של אלוקים שעומדים באוויר, וכזה נכנס כל המעמד הזה של השם הוא האלוקים, שהבורא התגלה, אתה הוראית לדעת, הבורא פתח להם את כל שבעת הריקים לאותם גופים ואותם נשמות. השם פתח להם ואמר להם, תראו, פתחתי את כל שבעת הריקים ואת כל הקרקע, אין עוד מלבדי. הבורא הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. קשה למוח יותר מגושם לתפוס את זה. כל דבר יונק מאמיתת מציאותו יתברך, וכשדבר השם יוסר יאיר הקיע תדשי הארץ, הכל ייעלם. חס וחלילה, אם זה בן אדם, תאים לא טובים ומתפשט ואין בן אדם. כשאין דבר השם שמחיה את האדם, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הכל מתפרק. ולכן, עלינו לומר הרמב״ם שם, שאם אתה מוצא יהודי שכופר, כופר, אומר הרמב״ם לאנשי תימן, איגרת השמד, איגרת תימן זה נקרא. אם אתה מוצא יהודי שלא מאמין בתורה, לא מאמין בתורה מן השמיים שנמסרה למשה בסיני, במעמד של מיליונים וכל העולם כולו חל מפניך, כולם, כולל ניו זילנד, כולל סקוטלנד, בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, אז אומר מילים חריפות, סימן שהוא לא יהודי. הוא כנראה ערב רב שמישהו השתפך פה במהלך הדורות, והתחתן עם איזה רפורמית, איזה קונסר, משהו התערבב פה. משום שלא יעלה על הדעת, אומר הרמב״ם, שנשמות ישראל, שקלטו בנקבוביות העמוקות ביותר את כל יסודות האמונה והתורה, הם יגיעו לכפירה. אלא אם כן, מישהו כופר, והוא בכלל לא כופר אמיתי, כמו שלצערנו מצוי ברוב הציבור הזה. הוא בעצם בשורשו כן מאמין, רק הוא חייב להביא צידוק, איזה תזה כפרנית, כדי שתצדיק את ההתנהלות הבלתי כפופה למשמעתו ולמוסריותו של בורא העולם. בבחינה של מה שאמרו חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. הם לא רצו בעצם עבודה זרה, הם רצו עריות, נפשו של אדם מחמדתם. כל נושא הפריצות, התערובת, התקשורת, האינטרנט, מאות מיליוני אתרים מזעזעים, חיים בצורה מעורבת במקומות מזעזעים כמו ים, בריכה, חברה, מסיבות, חתונות, אירועים, מקומות עבודה. זה כוחות אדירים שהבורא הוריד לעולם. והבורא רוצה את, אדם רוצה את ההפקרות הזו, אבל לא נעים לו לומר שהוא רוצה את החיים של ההפקרות, הדברים האלה, האם שהם בהמיים, שהם לא מוסריים באמת. אז הוא מתרץ את הרוצים שאין בורא ולא כאילו נכון, ומי אמר לכם וזה לא מדויק ואנשים וכל מיני דברי כפירה למיניהם, אבל למעשה הוא לא כופר אמיתי. אבל אם יש כופר, הוא פשוט בעל תאווה שעוטף את עצמו במעטה אינטליגנטי, אינטלקטואלי, כיוון שהוא פשוט משוחד, הוא לא מוכן לכופף עצמו, איך אמר מי שאמר מגדולי המדענים. הייתי מעדיף להאמין שהרגל של השולחן ברא את העולם ולא אלוקים, משום שאם אלוקים ברא, זה מחייב אותי בקודים מוסריים שאני לא מסוגל ולא רוצה להיות כפוף אליהם. אני רוצה לעשות מה שבא לי, דמוקרטיה, מה שמתחשק לי, מה שנוח לי. לכן אני מעדיף להאמין בכל דבר אחר שלא יחייב אותי לקודים, קודים אתיים מוסריים אלוקיים. ברור שזה שוחד, זה לא שוחד של מיליון דולר ושל של מיליארד דולר, זה שוחד אינסופי שלא נותן לאדם להגיע לאמת. אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו רוצים להשיג איזושהי השפעה על עצמנו, על ילדינו, הדבר הוא בראש ובראשונה תפילות אינסוף, בפרט בברכת התורה, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אני מכיר אמאות וסבתות, וגם סבתא רבא, שבוכה על הילדים, על הנינים שלה, שיקבלו מתיקות בתורה, שיגיע מצב של טעמה כי טוב שכרה, שיש מתיקות, לא יכבה בלילה נראה. אנחנו עלולים למצוא אנשים שמבחוץ נראים סופר ואולטרה דתיים או חרדיים, עם כל השמונה בגדים, עם פאות, עם כובעים, עם לבושים ארוכים וקצרים, עם ציציות. אין להם מתיקות בתורה. וממילא החיפושים אחרי כל מה שנעשה בחוץ הם מזעזעים, ואתה לא יכול להבין את השילובים האלה. הוא נראה הכי צדיק ואשתו ממש לא נראית קשורה לעם היהודי. איך זה נוצר? איך זה יכול להיות? הנה, חסר פה משהו בפנים של הפנים של הפנים. עלינו לבכות בלמען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. הפלא יועץ כותב רבי אליעזר פאפו בערך אהבת בנים ובנות, לצום למען הצלחת המשיכה של הילדים אל התורה. אפילו תעני דיבור שעתיים בשבוע וכדומה. נקווה שהבורא ישמע לתפילותינו ונצליח לחבר את מציאות ילדינו ואת עצמנו לפנימיות של התורה. יתקיים בנו והערבנה את דברי תורתך בפינו, ונראה באורי בנים לבניך שלום על ישראל. בקרוב נראה את הגילוי הגדול שכל הארץ תמלא דעה את השם כמים לים מכסים. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי.